רבי רבותיי, כבוד הרב עמיחי, כבוד נשיאה, נשיאה, המקום שהתכבדנו, התאכסן בו, פרופסור פיקר, כבוד הרב זולדן, מורי רבותיי. לכאורה אין קשר בין הנושאים שעסקנו כל היום עד עכשיו, ענייני המצוות הדתיות בארץ לשבת. רבותיי, דווקא השנה הדברים מקושרים, ט"ו בשבט חל בשבת. קדושת המקום, קדושת הזמן, באים ביחד כאן. והיא נותנת זכות שמירת שבת, מבטיחה את זכותנו על ארץ ישראל. כמו שהפסוק שהרבה נוהגים לומר אותו בקידוש בשבת, נחלתיך נחלת יעקב אביך כי פי השם דיבר, נחלה בלי מצרים. כלומר, מי ששומר שבת, כל גישתו היא אחרת לגמרי, רואה את הדברים בראייה אחרת, בראייה של קדושה, שיש בורא לעולם, יש מנהיג לעולם. אז כמו שרש"י הראשון לתורה מתחיל, מי שברא את העולם ורצה נתנה לזה, רצה נתנה לזה, כשיש בריבון עולם, אז יש גם בעל הבית לעולם, גם ארץ ישראל הוא קובע. מי שלא מכיר בריבון העולם, אז הריבון על הארץ זה כל מיני ריבונויות. וכאן אנחנו מתחילים עם כל הבעיות שישנה. לכן הנושא של קדושת הארץ, קדושת השבת, קשור זה בזה, והבה עתליה. וכאן עלינו להקדים מקדמה לצערנו נוספת, והיא שנושא השבת הופך להיות אחת הבעיות הקשות והחמורות יותר במדינה, לפי דעתי. לא צריך לעבוד במילים. הפרצות הולכות וגוברות יותר ויותר. בעלי עסקים פותחים בשבתות, רשתות מתחרות זו בזו, מי תפתח יותר בשבת. זה מתחיל ברשתות, ועבר לקניונים, דעו לכם דבר אחד. אם יודעים, מספרים מסוימים. שאותי רפד, שהוא מספק סחורה לצומת בילו, לאחד החנויות שם. הוא אומר, 40% מהסחורה נמכרת בשבתות, מותר לי לייצר עבורם. שאלתי תכשיטנית, שמייצרת תכשיטים עבור אחד, זה חנות תכשיטים באחד הקניונים, בגש, בחורה דתית. זאת אומרת, אני יודעת שרוב התכשיטים שאני מייצרת נמכרים בשבת, מותר לייצר אותם. טוב, התשובה היא הוכחה פשוטה, כן, מה ענייניך? את מוכרת בשבת? את מוכרת לאותו חנות. אבל המציאות הזאת, שרבותיי, שהמסחר היום נעשה ברובו בשבתות, ויש לחצים עצומים על בעלי חנויות לפתוח בשבתות. מי שפותח היום חנות בקניון, מתנים את זה בצורות שונות, גלויות וסמויות, שהוא יכול לפתוח בשבת, שאם לא, לא יתנו את הרישיון. כפייה דתית פשוטה כמו שמה יש כאן. ונדע שאנחנו עומדים במצב חמור מאוד, שמזכיר לי את המצב של יהדות אמריקה, כידוע מי שהיגר מאירופה לאמריקה לפני 100 שנה, לא מצא פרנסה אחרת על ידי חילול שבת. חוץ מיחידים בעלי כוח של מסירות נפש, שמסרו נפשם וחיפשו עבודות בלי חילול שבת. רוב יהדות אמריקה של אז הפכה להיות רפורמית רק בגלל הסיבה הזאת. רפורמים נתנו לה פתרון פשוט, תעבדו בשבת ואחר כך תבואו במוצאי שבת או מבראשון תבואו לעשות כאילו שבת. רבותיי, אנחנו עומדים במצב דומה, והמצב הוא חמור מאוד, ויש לי, אני רואה עתיד שחור, צאצאינו, צאצאינו, שהם לא ימצאו עבודה, כי השבת תיפרץ בכל כך הרבה תחומים, שלא נוכל לעצור את זה. כי הקניונים זה רק חנויות, זה חנויות, זה גם בנקים, זה תחנות דלק, זה מתפשט על המון תחומים נוספים. אז אני אספק בהקדמה החמורה הזאת להבין את הרקע למה שדבר עכשיו. הנושא הוא לא רק הלכתי פשוט. יש כאן שאלה של מדיניות. הבחינה הלכתית פשוטה, השאלה היא כזאת, מה הדין של מסעדה שלא שומרת שבת? האם אפשר לתת לה הכשר? אז ראשית כל שברור שגם אם נהיה בטוחים שכל המוצרים שמשבת כשרים, נניח שאפשר להבטיח את זה בצורה שהיא. אגב, היה דיון בתל אביב, הייתה מסעדה שרצה לבדוק בשבת, הוא עשה הכשר. והרבנות תל אביב לא הסכימה. אז בג"ץ הכריח אותה לתת הכשר שבת. מה, אתם ציבורים כשרות, מה אתם אומרים אכפת לכם שבת? כלומר, הבג"ץ קובע שכשרות לא נוגעת שבת. כשרות זה בשר וחלב. שבת לא. כלומר, הטענה הייתה ששבת אי אפשר לשגיח, שמשגיח יהיה בשבת. רואה איך השגיח יהיה בשבת? סיכמו שהמשגיח יקבל דירה או חדר סמוך לאותה מסעדה, יוכל להשגיח מה שנעשה בשבתות. שישגיח שאין בשר וחלב בשבת. טוב, זה עלה כל כך הרבה כסף לאותה מסעדה שוויתרה לתענוג הגדול. מה? אין ספק, הבישול בשבת הוא אסור. וכאן נמצאו רעיונות שבישול לגויים וכדומה. אבל כל מיני, אין ספק, הבישול שבת אסור. והתוצר גם כן אסור, זאת הבעיה. רבותיי, מי שחפש את ההלכה תחת אדמה, ויושב בשבת לעצמו אסור. לאחרים, מחלוק תרמיר ורבי יהודה. מתחילה הבעיה. אפשר למצוא, זה שוגג, סברות מתחת אדמה אפשר למצוא. השאלה אם אני מחפש את הסברות הדחוקות האלה, או שהגישה צריכה אחרת לגמרי. ובכן, אבל שב בשבת, פסק ההלכה במזיד, אסור לו לעולם, לאחרים מותר במוצאי שבת מיד. הוא שוגג, אסור בו ביום גם לאחרים, גם אם מותר גם לו מיד. כך נפסק ההלכה בשולחן ערוך. ההלכה היא גם נפסקה דווקא לחומרה, כי יש, מי שמכיר את האגרא ארוך שם בסימן שהוא התחת, הוא מביא גם דעות, דעה אחרת לכולה, אבל לכתחילה זה פסק שולחן ערוך, שבשל בשבת במזיד, אסור לו לאחרים מותר. כלומר, אם אדם נניח שבישל בשבת, לא, אסור לו לאכול את זה. אבל במוצאי שבת, לאחרים זה מותר. ואם נניח שכן נוכל להשגיח על הכשרות שכל המוצרים כשרים, הבעיה כבישול בשבת, אז בשבת עצמה זה בעיה. אבל במוצאי שבת, זה מותר מיד. מה? מה, ואם נגדיר כשוגג, אני אעשה בגלל, אני אעשה בגלל מזית וזהו. לאחרים מותר מוצא שבת מיד. אפילו לא צריך לחכות ברדי שיעשה. מה? מה אתה אומר? ובכן, רבותיי, זה חוות וקח על הבישול כרגע, נראה אותו בהמשך בצורות אחרות. הבעיה אם כן, אבל בית הכלים. נכון ש... במוצאי שבת מותר, מותר לאכול את התבשיל. אבל לאכול, הרי בשבת עצמה אסור לאכול. הרי בשבת עצמה אסור לאכול. יוצא הכלים שבלעו את הטעם בשבת, הטעם שנשאר בכלים גם אחרי שבת, זה השאלה, מה הדין שהטעם של הכלים האלה? אומר מגן אברהם, אסור לו לעולם, מה שמברש בסימן, לגדירה אסורה גם כן. אבל שוב, אם נאמר שלאחרים מותר, במוצאי שבת, כמו שהתבשילים מותר, גם הכלים הם מותרים. הכל הבעיה רק שבעל הבית, שם בשל, לאחרים מותר. בעצם יוצא שבאמת אפשר להתעלם, שבת לא בסדר, רק אם מפקח על כך המוצרים שמתבשלים, הכל יקשר, אפשר, ואגב אפשר לעשות את זה היום, דווקא מסעות גדולות מאוד, אפשר לפקח שכל המוצרים כולם מקשרים. כל הבעיה רק הבישול. אז הבישול אסור בשבת, אסור לענות בשבת לחול, למוצאי שבת יהיה מותר. אז זאת אומרת, אפשר לתת הכשר ליומות החול, לא לשבתות. אבל כאן אנחנו נשים שאלה הרבה יותר עמוקה. המגן אברהם, בסימן קטן ב' אומר כך, למוצאי שבת מיד, דווקא בעקום, שעושה בעינן בכדי שיעשה, כלומר, העקום זה יותר חמור לכאורה. גוי שבישל בשבת עבורנו, אסור לאכול מוצאי שבת עד בכדי שיעשה. חיישין שם יאמר לו לעשות, יש חשש שאנחנו נגיד לו לעשות חתחילה, לכן גזרו גם בכדי שיעשה. אבל ישראל לא ישמע לו, כלומר, אבל להגיד לי, אם ישראל בישל בשבת, פה אין חשש שתגיד לו. גוי, יש חשש שתאמר לו, אבל בישראל אין חשש שתגיד לו. מה, אתה תגיד לי, יהודי חלל שבת? לכן חומרתו היא כולתו. ולכן בוצאי שבת מותר מיד. אף לרשי שכתב הטעם שלא יענה מלכת שבת, בכל מקום, החשרי. אם מיטה לא שכיחה, לא גזרו. וכאן נכניס, מיטה לא שכיחה. האם מה שאומר מגן אברהם, שמיטה לא שכיחה, קיים גם ימינו? שהיום זה שכיחה ושכיחה לצערנו הרב? נראה לי אומר, אין מי שבשל בשבילו, אבל גם כן דינו כמו הוא עצמו. כלומר, אם אדם בשל מישהו אחר, זה כאילו הוא עצמו בשל. כמו שכתב יורדיה סנת צדיק תצריפי, והחינמי טעמה משום כנסה. המגבר קיצר בלשונו כידוע, אבל הוא מתכוון לומר ששם נאמר עוסקים בנושא אחר, לגבי ביטול איסור חתחילה. אסור ביטל איסור חתחילה. ואם אדם ביטל, אז כנסו אותו שלא יהנה מזה. אבל השאלה, אבל אחרים, מותר להם. מה הדין אם אדם ביטל עבור אחרים? אז הוא רוצה להגיד את ההגדרה הזו, עוד חינם את תם, שום כנסה. אז אם כנסו, כנסו גם את האחרים. ומי מדברי בית יוסף, שמש בדווקא, תם חיישי לאן שיאמר לעקום, ותלו. שם בחשש שיגידו לעקום לבטל. אבל אחר, בלב הכי צלנתים, ואתה שיעשה שבשלו עקום. אבל פה, מה ירוויח? אם יגיד לגוי לבשל, הוא צריך לקוד מוצא שבת, ודי שיעשו, אז אם כן, אין חשש שיגיד לגוי. ולישראל לא חיישי לאן, דן אדם הוא חוטא ולא לא. מה יהודי ואשל לבוא אחרים? יהודי חוטא בשל עצמו, אבל לא בשל אחרים. אם כן, יוצא, המגיע אברהם נוטה אם כן לומר, שמישהו שבישל בשבת עבור אחרים, אם נאמר שבאמת האוכל כשר, יהיה מותר לאחרים לאכול מהאוכל הזה. צריך לדעמק קצת יותר במקור שעליו מסתמך המגן אברהם. בבית יוסף יורה דעה סמסת דקטט. הרם הפלטה ויכולת מחלות אסורות כתב, יראה לי, שכיוון שהוא כנס, אין עשרים תערובת זו אלא זה העובר שביטל האיסור. אבל אחרים הכל מותר. ולא הזכיר שאסור למי שתגיע בשבילו. הרמב"ם לא מדבר רק על המבטל עצמו, הוא לא מדבר על מישהו אחר שעבורו ביטלו. אלא שהרשב"א כתב, אחרי עשרים עליהם מבטלו לכתחיל לדעת למי שעבר ביטל. וכן למי שבטל עבורו, כדי שלא יענו לו מעשה ברעים. אבל שאר כל אדם, כנותר, דקנסה בלחוד וכנסינן. תרבן תם לקנסה כדי שלא יענו לו מעשה ברעים, יבוא לעשות כן פעם אחרת. אם אתה מתירו למי שבשל בשבילו, יקרמי לך שמעשה גם פעם אחרת. אז מה אומר רשב"א? שכיוון זה כנס, שלא יענו לו מעשה ברעים, אז גם אם אתה מתירו למי שבשבילו, יש לחשוש שמעשה גם פעם אחרת. לכן, אם אדם הורה למישהו ביטל עבורו, אז אם כן אסור למי שאמר, או אפילו בלי שאמר, אם אדם ביטל עבור מישהו, ידע שהוא מעוניין בכך, אז כנסו גם את האומר, גם את מי שזה בשבילו. אבל השאלה היא, אם כן, אדם שמבשל למישהו, האם לאחרים שלא אמרו לו ולא קשורים לנושא, נשאר אוכל? משהו מכאן של אחרים בכלל, שלא, אין להם קשר לנושא, הם לא אמרו לו ולא עשה בשבילם, יהיה מותר. ואף אגב דקאי מלאן, אין אדם חוטא ולא לא, אם כן לא אבל למחה של האחי? מה, נחשוש שאדם יגיד לאדם, לרד לישראל לטל עבורו, הרי אדם, אין אדם חוטא ולא לא? מה זה שני אחד, זה לא משבול אינשי דיקה איסור במיטה. הלכה חיישינן, אינה מי, להישארית למי ביטל בשבילו, חיישינן דמעט למימר לגוי או לעבד שביטלנו עבורו. כן, הרשב"א אומר שני דברים. א', אנשים לא מודעים לכך שאסור לומר למישהו, שאותו מישהו עושה בשביל מישהו אחר, אנשים לא מודעים לכך. ודבר שני, יש גם, יש חשש שיגיד לגוי. אז בקיצור, המסקנה של הרשב"א היא שכיוון שיש חשש שאם תגיד למישהו לעשות זה, ולא תקנוס אותו, הוא יעשה את זה עוד פעם, לכן כנסו אותו שגם מי שבטל בשבילו, אסור. והראשון ערוך פוסק למעשה כך, אין בטלים איסור לכתחילה, עבר ובטלו, שחיבה עליו אם שוגג מותר, ואם מזית אסור לבטל עצמו, אם הוא שלו, וכן למי שבטל בשבילו. ואסורים למוכרו גם כישראל אחר, שלא יענו ממה שביטלו. גם למכור לאחרים אסור, כי למה? כי הוא מוכר, הוא נהנה. ולשאר כל אדם מותר. ובכן, אנשים רגילים שלא היו שייכים לעניין הזה, לא ביטלו עבורם, וביטלו עבור מישהו, אבל אחר כך אנשים זרים שאין להם קשר לעניין הזה, מותר להם לאכול מהתערובת הזאת, כי זה לא נקרא עבורם ביטול לכתחילה. אומר התסם, פירש רש"ל בפרק גיד אנשי, אדם דווקא שידע זה יתבטל עבורו, וניחלה. אפילו לא ציבר תבטלו. אבל אם לא ילן ממנו, שר אלה, תראו כשוגג. כלומר, אם זה שיתבטל עבורו, ידע, אז אמרו שהוא לא אמר, הוא לא ביקש, אבל הוא ידע, וניחלה. אז אסור להנות מהביטול הזה שנעשה עבורו. אבל אם לא ידע ממנו, שר אלה, הוא שוגג. רבותיי, זה בדיוק הנקודה שאנחנו עוסקים בה עכשיו. שאדם, נניח שהמסעדה קשירה, שמענו, המוצרים קשירים, אבל בשלום שבת, אז זה אסור למבשל, אסור מי שבא מזמין אוכל, אבל האחרים שלא הזמינו ולא, רק החנות מוכרת מוצרים כל השבוע, אותם דברים שבשלום שבת. מה דין שאחרים שלא קשורים לנושא? הם לא הזמינו את האוכל, אלא באים עכשיו לקנות אוכל, ואין לאכול עכשיו, לכאורה יהיה להם מותר לאכול את זה. למי עשו? למי זה בשבילם? הוא בישל בשבת, למי? הפועל, הפועל בישל שבא לבית. או, או. השאלה היא ככה. אין ספק, אתם צודקים מאוד, כיוונתי דעתכם, שמדבר כאן ועדיין שונה. עכשיו, עד עכשיו דבר נושאים פרטיים, בבית, ביטל וכדומה. לא דומה דבר סוחר, שכל עניינו למכור כמה שיותר. אז כל עניינו למכור עבור הציבור הרחב, והוא רוצה שכמה שיותר יקנו ממנו. אז נכון שהאנשים לא אמרו את זה מפורש, אבל כמעט שהוא עושה עבורם, אז מכן יוצא שזה ניחלו, וכאן השאלה אם זה ניחלו. האם אנשים ניחל להם שבישלו בשבת עבורם? יהודי דתי נניח, יהודי דתי ששומר שבת, לא ניחל לו שבישלו עבורו בשבת. מה?
אם?
סליחה, אני לא יוצא מוצא שבת למסעדות. אני אדבר עכשיו. בסדר, הדברנו על אדם שקונה, רבותה, הבהרה יותר רחבה. כל הנושאים האלה של, זה לא רק בישול. כל אותם בתי חרושת שעובדים בשבתות, למשל, אם זה צמיגים, נייר, טקסטיל מסוים, חלק מבקבוקי זכוכית, מלט, אלה בתי חרושת שעובדים יומם ולילה בלי הפסק כל הזמן. הסיבה, משום שם יש תנורים בחום עצום של 5,000 מעלות, ואם לחבות את התנורים, פירושו, זה ייקח יומיים שלושה, וגם מחדש, זה ייקח עוד 3 ימים. יוצא שביום שישי יחזרו עוד פעם לייצר מלט, אז אפשר לעבוד רק יום אחד בשבוע. תבין את המשמעות של הדבר. נכון שהם היו, אגב, אגב, אין פתרון, א', מי אמר שצריך לעשות מלט דווקא בארץ? אבל מצד שני, אם מתכננים לחרושת נכון, אפשר למנוע את זה, עם בידוד טוב, עם צורות אחרות, יש סיכויים, אגב, יש הלצה שראיתי מדויקת, אבל שמעתי אותה. היה פעם לפני, הזקנים כאן הזכרו, כולם מכירים את המופעל סוגת בקריית גת. אבל היום הוא רק בית אריזה אחד גדול. הוא בית אריזה לאורז, לסוכר, למלח, כל דברים אחרים. זה בית אריזה היום. בזמנו זה היה בית חרושת לייצר סוכר. בכל אזור חבל אחי שהיה גדל סלק סוכר לצורך תעשיית הסוכר. ואי אפשר להפסיק את העבודה ועבדו גם בשבתות. וצורך כך גם כתפו את הסלק בשבתות. ובתי הספר היו מפסיקים את הלימודים באותה תקופה, וכל הילדים הלכו לעבוד בסלק סוכר במשך כמה שבועות, להוציא סוכר יומם ולילה, בחול שבתות, הכל ספק סוכר, סלק לבית החרושת. כשהרבנות הקימה צעקות, אמרו, פיקוח נפש, איך אפשר בלי סוכר? תבינו את המושגים, פיקוח נפש. היו כולם יודעים, אין לך מלאך המוות גדול מסוכר. זה מלאך המוות הלבן. גם החום, אגב, הוא אותו מלאך המוות, רק לעולם נדמה כאילו שהחום, הסוכר הוא מלאך מוות, זה ידוע, הקטנים יותר, לחץ דם, סכרת, מחלות לב, אלה המחלות הכי קטלניות, זה סוכר. אבל ככה אמרו אז, והיו אנשים שאמרו פיקוח נפש. מה התברר אחר כך? שיותר זול לקנות סוכר בחוץ לארץ מאשר בארץ. המים פה יקרים וחבל לזמן. אז נשאר בית החרושת, מה הסיפור היה? שהזמין את בית החרושת, כך שמעתי, שהיו שני בית החרושת, היה שני סוגים. באנגליה יש בית חרושת לסוכר שעובד עם הלילה. ההולנדים הם יותר נורמליים, הם רוצים לנוח יום ראשון. אז הם בנו מפעל לסוכר שיכול לשבות פעם אחת בשבוע. יש פטנט אחר. מה הזמינו פה בארץ? הזמינו מוכנה אנגלית. אז הזמינו מוכנה אנגלית, אבל הוא פיקוח נפש. אם הסיפור נכון, לא נכון, אבל הכיוון החשיבה, זה מראה לנו שאין מחשבה על שבת, הכל נראה אחרת לגמרי. אז כן, השאלה היא באמת עקרונית, מותר לקנות צמיגים, מותר לשלם מלט? זאת השאלה. השאלה היא לא פשוטה. השח ויורד היה שם באותו מקום, אומר, אסור למחול לישראל, דווקא בדי איסור עצמו היה מותר בענאה, קודם כל אסור באכילה, ואתה היה נהנה בתוספת זה להתיר עד באכילה. כלומר, מדבר גם בדבר שהרי בענאה היה מותר בענאה, רק אסור לאכול את זה, אבל אתה היה נהנה בתוספת זה, אם מוכר, כלומר הוא רוצה להגיד שאם אתה מוכר את התערובת, אתה גם אתה נהנה. נכון שאתה לא אוכל, אבל אתה נהנה מזה. לקראת צריך לתנו לאחר בחינם. גם למכור תוצרת שנעשתה באיסור, אסור למכור אותה, כי אתה נהנה מהמחירה הזאת. רק בחינם אתה יכול לתת אותה. אז מה שמותר לאחרים, מותר לאחרים בחינם. אבל אחרים, אחרים שאין נגיעה לעניין, מותר להם לאכול את זה, ואז גם אין הנאה למייצר, כולו נהנה מהדבר. בסימן שני קפה, אנחנו נביא את השולחן ערוך בעיקר בשביל הפרי מגדים. השולחן ערוך אומר כך, אינו יהודי שמילא מים לבהמתו מבור של רשות היחיד, רשות הרבים, הוא הוציא מהבור רשות היחיד, והוציא את המים מרשות היחיד, רשות הרבים. מותר לישראל להשקות מהם בהמתו. והוא שאינו יהודי מכירו. כלומר, הגוי הוציא מים, הוא לא עשה זה עבור ישראל, הוא לא מכיר אותו, הוא לא עשה עבורו, מותר לישראל להנות מהמים, להשקות בהמתו מהמים האלה. ילגע להם איך השמר הרבה בשבילו. ואם מילא צור בנת ישראל, אם הגוי לכתחילה התכוון לצור בנת ישראל, אסור בכל מיני תשמיש, אפילו ישראל אחר. שם שהוא התכוון לשם ישראל. אומר רמי הגן אברהם, שמילא מים כתב העולת שבת, ונראה בדברי התוספות, דאם מילאו חרש שוטה וקטן, מותר לענות מהם. כלומר, גוי אסור. אבל חרש וקטן מותר. והטעם, והיינו עושים כלל דת ישראל. כלומר, גוי יש לו דת, וכשהוא מתכוון לעשות למען יהודי, יוצא שהוא עשה את זה עבור יהודי. חרש וקטן, אין להם דת, ולכן אין לומר שעשו עבור מישהו. ולכן זה מותר. זהו נגיד, אני נותק מהפרי מגדים, מזה לומד דין אחר. הפרי מגדים אומר ככה, מגן אברהם מביא לדיבור עולת שבת, ולא לדינה, שאם מילא צורך עצמו, עדיף מעקום. דעת המכירו הסוג שמי הרבה. כלומר, אם הגוי מילא לצורך עצמו, זה חסרה, אחרי שאתה קטן מילא לצורך עצמו, עדיף מעקום, דעת המכירו הסוג שמי הרבה. ואחרי שאתה קטן, לא שייך זה, די להם דעת. הוא מילא לצורך ישראל, אסור ישראל. משמע, כעקום כדי שהסוג, אם בכל זאת, למשל, אחרי שאתה לא שייך, אבל קטן, שקטו קצת דעת בכל זאת, והוא עשה את זה עבור יהודי, עשו מה שקום מעקום כדי שיעשה, ולא, ולא יודע משנה יותחת. דאי צריך כדי שיעשו. אמרנו בראשים יוחד שאם יהודי חילל שבת, אז במוצאי שבת מותר לאחרים מיד, לא בכדי שיעשו. כי אין חשש שיגידו. אבל הוא אומר כאן, קטן שמילא מים בשבת עבור יהודי, יותר חמור. שהטעם לא ישמע לו, לא שכיח. ושאין כן חשש קטן, שכיח. חשש קטן, הם לא בני דת, ויש חשש שאנשים כן יגידו להם לעשות, או באיזו צורה שהשתמשו בהם לצורך עצמם, ולכן יותר חמור. כל זה רק רקע לעניין הבא. והוא הדין דמומר לעקום, כדי שיעשו מה איתם. כלומר, יהודי מומר, דווקא לעקום, מומר שבתות, מכיוון שהוא מומר שבתות, אז צריך לחכות כדי שיעשו. ולי אני מסופק. יש לו אמירה לעקום כלי שוט. להגיד לגוי, יהודי מסוגל להגיד לגוי, רוב הציבור לא יודע את ההלכות של גוי. שאלה כל בעלי בוס, שבס גוי, זה כושר. כולם יודעים, אין דבר כזה בהלכה שבס גוי. אין דבר כזה. יש הלכות, אמירה לגוי, אסורה, זה שבות. שבות זה שבות, במקום חולה או צור גדול, הפסד מרובה, שם יתירו. שבות זה שבות, במקום חולה. אבל לא שבס גוי. אבל בואי להם, צריך לגוי כזה. פה בארץ זה פחות, אבל בחוץ לארץ, גוי שבת, הכל מותר. אבל הבתים התרגלו לכך שאני גוי עושה את הכל, זו טעות נפוצה. אז זה מה שאומר כאן. כי אנשים, אמירה לגוי קל בעיניהם. כך חדר למודעות ששבס גוי מותר, לכן כנסו שלא יענה מוצא שבת. מה שיגע אמירה למומר, לפני אותם מכשול. מה, יהודי יגיד ליהודי לחלל שבת עבורו? זה איסור. חמיר לי, ולכן אין לחשוש, לכן מותר בעושה שבת מיד. ולטעם שלא יענה שפיר, אבל אם כדי שלא יענה ששכיחו. כבר הרמב"ם המגדים חיו בתקופה שבה התחיל המצב להיות, הוא כתב ספרו בברלין, היה גביר בברלין של דניאל יפה, שהחזיק את הפרי מגודים החשבונו במשך כמה שנים, החיל לבטור ומשקר אותו, הכר שכתוב את הפרי מגדים, הפרי מגדים נכתב בברלין. ברלין לפני 200 שנה בערך, כשהתחיל כבר, ברלין כבר התחילה להיות, לא כמו שפעם שיהודי גרמניה היו כולם צדיקים, זה התחיל כבר תקופה שאחרי ההשכלה, והוא כבר הרגיש שזה שכיח, שיש מצויים יהודים בחלי שבתות. עכשיו, אם אמר להקום כהגבנה, אם בשם אמר לעצמו לישראל במזית, אסור לו. אסור לי שבשלב שלו. זה לא שייך, אין אדם חוטב לו, לא. וגם בשולי אקום, במומר לאקום, יש לומר דינו הקאקום, הוא רוצה להגיד עוד חידוש, שנקרא בשולי אקום גם יום חול. זה חידוש גדול מאוד, שמומר נחשב גם אקום לעניין זה, שבשולי אקום אסורים. כמעט לא מצמצים, אם כי יש בדצים שכן חוששים לבשולי אקום, גם בישראל מחלל שבת. רוצים שהבישול בשבת, למשל בית החורשת, שהכפתור הראשון, שמתחיל להפניע את המררת, יעשה יהודי שומר שבת. זאת החריגה, כי בדרך כלל מוסכם כולנו, בדרך כלל שעד כדי כך לא גזרו על מחלל שבת, שבישולו יהיה בישול אקום. לכן הנושא הזה לא כך מוסכם. אבל מה שאמר קודם, זה רואים כאן, שמצד אחד אומר, להגיד למחלל שבת, שחלל שבת אין חשש שיגידו לו, אבל שהוא עושה עבורנו, ואנחנו נהנים ממחילול שבת של יהודי, זה כבר דבר שכיח, ולכן יש מקום לאסור את זה. ובכן, כל זה בהגדרות ההלכתיות הרגילות שהיו פעם. בא כתב סופר, ושוב המחאי כבר בתקופה שבה נפרץ העניין בצורה חמורה יותר, והוא מחדש חידוש גדול. בעצם לא חידוש גדול, לא חידוש מהפכני, אלא זה מתבקש בתוך כל מה שלמדנו עד עכשיו. אומר על זה הכתב סופר, אבל זה נראה לי פשוט. לדווקא מי שיבטל למקרה בשביל אחר, גם שהוא דעתו, רצונו, לא חשש מה יצווה לאחר. כלומר, כל מה שאמרנו שאין חשש שיהודי יגיד ליהודי בשל עבורו בשבת, זה נכון במקרה. זה לא שכיח, זה לא שכיח. זה לא שכיח שיהודי יגיד ליהודי, לחלי שבת, לא שכיח. כמו כן, היי לא כנסו. אבל בנדון שלנו, שבשל הפונדק, בקביעות מדשבת השבתו, לאחרים, מקפידים לאכול מבושל, בני ישראל, זה פרנסתו שבודק זה תמיד, בכל שבת, ודאי כנסה כנסו רבנן אלה שבשל בשבילם, כמו לבשל עצמו. הגם כי בשביל זה לא יחדלו מלפשוע. נכון, שאם לא תאכל, הוא ימשיך לאכל שבת, לאוכלים בשבת עצמו. הרי יש כאלה שבאים לאכול בשבת, כמו זה מישהו מוצא שבת, יש באים לאכול בשבת. אנו אין לנו אלא כנס חכמים לאסור לבשל ומזיד לעולם, דועדים שבשל בשבילו, בידיעתו, לרצונו, כדון שלנו, שייך שצריך לו פעם אחת, דרך עליו כנס חכמים, כן, פשוט, מה רוצה לומר? כשיהודי הולך וקונה, אוכל באותו פונדק ביום חול, והוא יודע שהפונדק הזה פתוח, מתפרנס מזה שהוא פתוח בחול ובשבת, ויש יהודים שאוכלים זו בשבת, וזה פרנסתו, שהוא מבשל תמיד, כל העסק שלו בנוי על עבודה קבועה בחול ובשבת, ויהודי בא ואוכל אצלו ביום חול, נניח כנראה שהוא נניח שזה כשר, שאוכל כשר. אבל יוצא שמה, שזה שאני קונה אצלו, אז יוצא שאנחנו, כאילו הוא מבשל עבור כולנו. הוא מחזיק את העסק הזה גם בשבת, כדי שיהיה לנו גם לאכול מי שיקנה אצלו. כי כל העסק שלו בנוי על כך, שהוא עובד בשבת ובחול, ופרנסתו תלויה בעבודת שבת, כי אם שבת הוא יסגור למשל, פחות פרנסה, אז הוא אולי לא כדאי כל העסק. כל העסק פתוח על מנת שהוא פתוח תמיד. יוצא שהוא, כל עניינו לבשל עבור אחרים. אז באמת הוא רומז כאן, כתב סופר, שאם יכול להיות שמלאנו קוראים אותו ביום חול, יכול להיות שזה היה מונע אותו בחיי שבת, ואז יוצא שזה, כאילו אמרנו לו, אני קונה אצלו ביום חול, ובידי כך הוא מחזיק את העסק שלו בשבתות, יוצא שכאילו אני אומר לו, אני מחזק אותו. זה לא רק מניסיון, זה לא מניסיון דבר עבירה. זה מדין שהוא מבשל עבורי. הוא מחזיק את העסק. כלומר, מה שהכתב סופר רוצה להגיד, לא מסתכלים על כל תבשיל, תבשיל לחוד, וכל אחד אדם פרטי שקונה פה. רואים את העסק עם מכלול. המכלול זה עסק שבנוי על העבודה קבועה בכל שבת. אז אפשר היה לומר, שאם ביום חול יהודים יפסיקו לאכול אצלו, אז יכול להיות שלא כדאי לו כעסק, והיה סוגר בשבתות גם כן. היה סוגר פחות בשבתות, להרוויח שיהודים יקלו אצלו ביום חול. אומר, אז, הוא אומר, התלמוד אומר, הוא חושש שזה לא יועיל, כי יש הרבה יהודים שאוכלו אצלו בשבתות. אבל היא נותנת, זה שהוא פתוח גם בשבת, וכל העסק עובד שבעה ימים, זה בגלל שהוא רוצה שאנשים יאכלו אצלו כל הזמן. כלומר, הוא עושה את זה בשבילנו. כלומר, יהיה כאן בעצם שני דינים. דין אחד, שאם יהודים יפסיקו לאכול אצלו בימות חול, אז ודאי שזה היה מונע אותו, וזה שקונה אצלו ביום חול, זה כאילו אומר לו מפורש, אני מחזיק אותך, תבשל, על השבתות, כי אני רוצה שיהיה פתוח ביום חול, ואני אקנה אצלך ויוצא כאילו הוא עושה את זה בשבילו. נכון שאת הבישול של יום חול הוא לא עושה בשביל היהודי, סליחה, יום חול הוא לא עושה, הבישול של יום חול הוא לא בישול אסור, אבל כל העסק כולו שעובד בשבתות גם כן, הרי זה רק בגלל שזה עסק כללי, הוא פותח אותו. ולכן זאת בעיה חמורה יותר. אבל גם אם נאמר שיהודי ביום חול לא יקנץ, זה לא יעזור, גם יום חול לא יקנץ, הוא ימשיך בשל, אבל יוצא שהוא מחזיק את העסק בשבתות כמכלול. ויוצא שהוא עושה זה עבור כולנו. ואנחנו נהנים מזה, ומעוניינים מזה. כלומר, כי אם היה סוגר בשבת, היה סוגר בכלל. כלומר, העסק הזה עובד בזכות זה מישהו עובד בשבתות. אני חוזר חזרה לאותם קניונים, לאותם מקומות, שהשבת תהיה הפרנסה הראשית שלהם. ואם יסגרו בשבתות, יכול להיות שכל עסק לא כדאי להם. אני רוצה שכל מה שהם עושים שם, אז חנות, תגידו, הוא לא מייצר. הוא רק מוכר, ולכן הבעיה פחות חמורה. אבל הדברים שמייצרים, נחזור למלט או לצמיגים וכדומה, שם הבעיה יותר חמורה. שם אתה קונה צמיגים משום שהיהודי הזה, שהעסק בנוי על כך שבשבתות יעבוד. אתה יודע מזה, שאם בשבת התנור יכבה, לא יאכל גם צמיג ביום חול. ואתה קונה את הצמיג, אתה רוצה שהעסק יעבוד, שיהיו הימים. זאת אומרת, אתה קונה צמיג ביום חול על מנת זה שהעסק הזה יעבוד גם שבתות. מה? אותה בעיה באמת. אותה בעיה, רגע, לא אמרתי שאסור. עדיין לא עסקתי הלכות. גם היושב ראש של הישיבה אמר שאנחנו לא פוסקים פה הלכות. רק לומדים. לא לומדים, אני רק לומד, אני מעלה את הנושא. סליחה, בוא. אמרת החלב, זה גם פותר את הבעיה של הצמיגים, של המלט במידה מסוימת. רגע, זה פותר, השאלה שלך מתורץ לחברתה. זה מכיוון שרוב הייצור הוא ביום חול, אני יכול להגיד, מה שאמרתי זה בדוחק, אגב, יש הבדל בין הדברים, אני יכול לומר כך, שמה שהחלב שאתה קונה ביום חול, ספק משבת יום חול. אני רוצה שרוב החלב הוא של יום חול. הרי, סליחה, אני יודע את ההבדל חנות, סליחה, אני יודע, החלב של יום ראשון הוא הכי בטוח. החלב של יום ראשון שישי זה חלב שאין חששות. החלב של אמצע שבוע הוא הבעייתי. יום ראשון החלב עוד לא של שבת. ויום שישי כבר לא של שבת. הבעיה של שלישי רביעי באמצע שבוע זה חלב של שבת, לכן מי שרוצה באמת לא להנות מחלול שבת, שלא יקנה חלב בשלישי רביעי. אני אומר, אני עושה את זה. אני קונה חלב, אשתי קונה חלב, רק יום שישי. פעם בשבוע קונים חלב. אבל גבינות בעתך, גם גבינות אני קונה, גבינות אני לא יודע, גבינות את איך הייצור יותר מסובר, גם כן שישי אפשר להגיד. אתה יודע, גבינות טריות, גבינות צהובות, אתה באמת, אז אתה סומך על זה שהרוב לא. אבל השאלה היא, כאן אני רוצה להגיד, רבותיי, אני רוצה להגיד נקודה. אני רוצה להגיד חילוק בין שני סוגים. כי יש בית כאלה שממשיכים הלאה עם הקו הזה, למשל, יש יהודים שאומרים שאסור לבקר במצדה, כי בתור שבת. ושוב, לא רק במצדה, כל הגנים שפתורים בשבתות, יש גם עוד אתרים שאסור לבקר גם חול, כי זה בתור שבת. ואסור ללכת לספארי, כי הוא פתוח בשבת. ואסור, יש גישה כזאת. נכון. יש גישה כזאת. אני רוצה להבחין את הדברים. אגד שונה, תגיד מה ההבדל. יש הבדל גדול בין הדברים. בעצם יש כתב סופר רומז לכאן, והוא משנה את התמונה. אותם דברים ש... אני רוצה לעשות עוד נקודה, והיא נושא תחרות. כשאתה קונה במקום שמחלל שבת, ואתה יכול לקנות במקום שלא מחלל שבת, ואתה מעדיף לקנות את מחלל שבת, אתה שותף לעבירה. אבל אם אתה... כי אתה יכול לקנות גם במקום אחר. למה אתה קונה דווקא את הדבר הזה? אבל אם זה דבר שתקנה או לא תקנה, הוא, בגלל שהוא בנים כך, הוא גם ימשיך בשבתות הלאה בסיבות שלו. אתה לא מעודד אותו, הקנייה שלך במחול לא תעלה ולא תוריד. היא, העבודה שלו תימשך גם אחר כך, הוא ימשיך בשבתות, משום שהוא צריך לחזור בשבתות. ולכן, הקנייה שלך לא משנה. בפרט שאין תחרות. כלומר, אין ספרי אחר. אין מצדה אחרת. אין צמיגים אחרים. אין בנט אחר, אין נייר אחר. כלומר, אין תחרות פה. אני מבחין הבחנה יסודית במקום של תחרות, במקום של תחרות. חלב, יש תחרות. יש חלב כאשר מהדרין. או תקנה רק חלב של סוף השבוע, חלב השבוע. אתה לא חייב לקנות חלב של אמצע השבוע. ושהם ירגישו, אם בימי שלישי רביעי תהיה ירידה דרסטית ברציחת החלב, אם שקלו פעמיים, כדאי להם לחלל שבת. אבל בספארי, אם לא תעבור ביום חול, זה לא יעלב להוריד, הוא ימשיך לעוד שבתות. כלומר, הוא לא עושה את זה רק, הוא עושה את זה משום שאין לו אפשרות אחרת. כרגע, יש אפשרות, סליחה. במצב שהוא נמצא בו כרגע, ספארי לדוגמה לוקח טובה, אבל המלט וכדומה, זה מצב נתון. הוא בנוי כך שהוא יחלל שבתות, אם תרצה או לא תרצה. זה שאתה קונה או לא קונה, זה לא ישנה. תקנה, יקנו פחות צמיגים, זה לא ישנה את הדבר, אז הוא יקר את הצמיגים יותר, כי אין לו תחליף לעבודה שלו. זה התחליף שלו, זה העבודה שלו. ואני לא מצדיק אותה חלילה, כי אפשר לבנות לפתחות אחרת לגמרי. כי יש קשורים, יכול להיות שנקנה כולנו צמיגים מחוץ לארץ, ולא תוצאת הארץ, יחשבו במים. יכול להיות, זה שיקול. כאן אני רוצה לסיים נקודה... מה
הפרנס של
גוי
שלא
תראו שבא? יש... אני חייב לך לתשובה על השאלה שלך? אני חייב לך לתשובה יש לך ספק? יש לך ספק? ש... מה? אז מה אתה שואל? אז אמרת אתה. אמרת. אמרת מה שאמרת. אין לי ספק בכך שמחאי הלכתית צרופה, גוי בחוץ לארץ, עדיף מיהודים חי שבת. אין ויכוח. השאלה היא... השאלה רק אחרת. השאלה מה עשית? לפעמים, אני באמת לא בכל נושא בנושא, אבל השאלה היא באמת מעשית מאוד, האם אפשר, מה שאתה אומר, לבצע הלכה למעשית? כלומר, צריך שזה ירידה דרסטית בצריכה. וכאן הבעיה הגדולה. אבל כאן אני רוצה עוד קטע אחד ללמוד מהרמב"ן. נהגת בנקודה רגישה מאוד, שנכון, שם הייתה הוראה שבעל פה, לא כתובה, הוראה לא רשמית, הוראה של רבנים חשובים יותר, שהורו לאנשי הגליל, סובב כנרת בעיקר, מות אחרים, כן מצאו דרך שבה בשבת המשיך לעבוד, אבל מחליטים את הכלים. וזה קשר. שם הייתה, יודע מה הסיבה הייתה? כי יהודים... דתיים אכלו טריפות. והדילמה הייתה, מה עדיף? עדיף שיהודים יאכלו טריפות, או שפחות נציל את היהודים שלא יאכלו טריפות, יאכלו כשר, למרות שהמחיר הכבד שנשלם עבורו, זה התעלמות מנושא של שבת. ומשקל הלכתי, זאת אומרת, אכילת טריפות זה איסורים יותר חמורים מאשר הנאה מאכלו שבת. הוא בחלל שבת, זה לא בסדר, זה חמור מאוד. אבל כשאתה נהנה מאכלו שבת, זה כנס דרבנן. למה זה שיהודי אוכל טריפות? זה איסורי דורייתא. לכן, איסורי דורייתא, כשעמד המשקל הזה, אז אנשים עם כתפיים יותר גדולות משלי, התירו את זה בתור הוראת שעה או בעל פה, אם כי תדעו לכם, זה דבר חמור מאוד, כי זה מגיע גם לרמת גן. כי באים אליי, בעלי מסעדות ברמת גן, תן לנו אותו היתר של חוף הכנרת. אני אומר, יהיה בגץ, אנחנו תהיה בעיה. ועל זה אנחנו אומרים כל בוקר, ישבנו בגצנו. אני אומר, בגץ יכפה עליהם, אני אומר, אם אני זכפה, אני צריך להתמודד עם השאלה. יגידו לו, מה ישנה חמתם? אז זה שזה הוראה בעל פה ולא בכתב, אני יכול להגיד, אין לא נכון, זה לא, אין יותר לזה. הרבנות לא התירה. הרבנות לא התירה את זה. זה לא כתוב באף מקום, אין החלטת רבנות. זה יוזמה מקומית. אני יודע, זה הייתה כן החלטה של רבנים גדולים. הם עשו זה, רבני הגולן לא עשו דעת עצמם. הם עשו על דעת גדולי תורה, מתוך שיקול תורה גדול, ואולי גם נכון. לא בהלכה, בהחלט. אבל מצד שני, שנבין את השיקול, ואנחנו נמצאים בבעיה חמורה. אני יודע, זה הולך להתפשט יותר ויותר. ולכן, שם בגולן, הסופה הייתה, ראינו את היהודים עם כיפות יושבים ואוכלים שם, טריפות מבלות. ראינו בעיניים את זה. אז לכן, אני רוצה רק... הרמב"ן בפירושו לתורה מביא את רש"י, זכרנו לשל קדשו. אומר רש"י, תנו לאלו לזכור תמיד יום השבת, שמזמן לו חלק יפה, יהיה לו שבת. רש"י מביא בעצם דת שמאי. שואל הרמב"ן על רש"י, הרי דת שמאי, הלל חולק עליו. הלל אומר, ברוך השם יום יום, ולא תכנן ביום ראשון לשבת, רק לכבוד שבת, ביום חמישי, שישי, כנראה לכבוד שבת. אז מה רש"י מביא דת שמאי? אומר הזה הגור אריה, התירוץ האמיתי, די גם הלל מודה בדבר זה. לא אומר הלל ברוך השם יום יום, אלא כאשר היה צריך לכלי היום, היה לו כלי היום, צריך אותו היום. לא יניח בשביל השבת, כי ברוך השם יום יום. שלא אמרה תורה להניח שיש בכלי, תורה לא אמרה שאתה ביום ראשון צריך לקנות כבר לשבת, אם יש לך צריך להיום. אבל, גם מה שצריך לו, אבל איך היא שאין צריך לכלי בכלל בחול? למה שיש בחול שלא צריך? כמו שלא צריך לו. כלומר, אם באמת הוא לא צריך את הכלי הזה ביום חול, אלא הוא רואה כלי יפה או במה יפה לשבת, גם הלל מודה שחייבים לקנות כבר לשבת. מה אני רוצה לומר? יהודי בונה בית, ובנה את החשמלה, השתכנו את החשמל, ולא תכנן שעון שבת. בא בשישי לפנות ערב, ואלה אומר, אין לי שעון שבת. מה אני אעשה? יהודי חכם, חכם רואה את הנד, עכשיו אתה נזכר? את הבית תכננת במשך שנה וחצי. ישבת את המנדסים, ישבת את כל הארכיטקטים, הכל פרט ופרט, מפרט עשיר, מפרט עני, עשית הכל הכל. דבר אחד שכחת שבת. לא ייתכן שיהודי מתכנת בית ולא חושב שבת. הנכון שהשבת תהיה בעוד שנה וחצי, והוא עכשיו ביום חול. אבל זה היה תורת זה, זכור את יום השבת לקדשו. וזכור גם יום ראשון, אל תשכח שבת. לכן זה חוזר ענינו. יהודי יכול להגיד, אני לא מחלל שבת. הוא מחלל שבת, ואני שמח על כל מיני שיקולים אחרים. אבל הוא לא מביא בחשבון שכשהוא מעדיף תוצרת של אדם שמחלל שבת, במקום שיש לו תוצרת של שומר שבת, אז יוצא שהוא מחזק את מחלל שבת פעמיים. הוא גם, אותו מחלל שבת, יש לו מספיק לקוחות שקונים אצלו בשבת, והוא היהודי השומר שבת, מחזק גם בחול. לעומת זאת, היהודי השומר שבת מקופח פעמיים. בשבת הוא סגור, הוא מפסיד הרבה לעומת חברו. מצד שני, ביום חול, יהודיתי לא קונה אצלו. אז איך יהודי אומר שאני שומר שבת? איך יהודי יגיד אני זוכר שבת לקדשו? איך יהודי יכול להגיד דבר כזה? אני לא מבין איך יהודים שמקדשים של שבת, מבינים שהשבת זה בסיס לתורה כולה, שבלי שבת, פירושו דבר, אין בורא לעולם. האדם אומר, אני מאמין לקדוש ברוך הוא. וביום חול הוא קונה איפה שקונה, ולא אכפת לו. ולא יודע, ואתם מודעים לכך, שאם אתה, אני אגיד לך תדלוק, אם אתה מתדלק בתחנת דלק רגילה, שפתוחה גם בשבתות, ולא מעדיף תחנת דלק שומרת שבת, אתה מקפח את שבת שבת פעמיים. כי אותו שומר שבת ושבת סגור. וביום חול אתה קונה צה אחר. איפה אחריות? רבותיי, זאת השאלה. אני לא אומר חרמות, לא נידויים. אני אומר, שמירת שבת, זכות שבת הקדשו. כאן צריכים להכניס למודע שנייה. אז יש דברים שאין לנו ברירה, אני אומר שזה, הדבר לא תלוי בנו כל כך. אבל הרים שתלויים בנו. אני אומר, תחנות דלק. אז אתה יודע שהמחוג מתקרב לניצנוץ. גם שמנצנץ, יש לך עוד 30 קילומטר, 40 קילומטר לנסוע. אתה יכול להעדיף תחנת דלק שומרת שבת. רק מצד בערבה אין לך ברירה. אבל אם אתה נמצא באזור גוש דן, צריכים רק רשימות של תחנות דלק שומרות שבת, ושיהודי שומר שבת ידע להעדיף רק תחנת דלק. אני אקח את הדלק כדוגמה לכך שאנחנו יכולים, בכוח הכלכלי שלנו, הרי הכל מדובר כאן על כסף, רבותיי, הכל כסף. למה אתה חדש בטוחה בשבת? להרוויח כסף. אם הם ידעו שהם לא ירוויחו, אלא להפך, אולי יפסידו, ישקלו פעמיים, זה כדאי להם כל סיפור. וכאן נקודה אחרונה, אני רוצה להגיד, רבותיי, תדעו לכם, כל הבעלי בתים האלה של קניונים ותחנות דלק, הם בשבת נחים, אומנם לפי הבנתם, בים, כדורגל, הם לא נוקפים אצבע, הם לא נמצאים שם במקומות האלה, הם לא עובדים. מי עובד? העבדים שלהם. הם מאלצים אנשים לעבוד בשבת בעל כוחם. אני מכיר אנשים, אמרו לי, לא בגלל שהם דתיים, אני רוצה שאת עם המשפחה שלי, גם אני רוצה לים. אבל אם אני לא אעבוד בשבת, לא תהיה פרנסה. אבל אנחנו תומכים גם בעבדות הזאת. אז מי שאני אומר בצורה חד משמעית, אם כי לא כחרם ולא כנידוי, אלא כשיקול דעת שיהודי שאכפת לו משבת, הוא חייב להביא חשבון שהוא חייב להעדיף שומר שבת כאפליה מתקנת לעומת מקום אחר שגם עובר עבירה של שבת וגם מעביד אנשים כבית עבדים. ואנחנו צריכים, יש לנו אחריות ליהודים האלה גם כן, שפחות הם יוכלו, מי שירצה יוכל לנוח בשבת כהלכה, וזאת האחריות שלנו, וזה לדעתי מצוות, זכור את יום השבת לקדשו.